קטע כלכלי עם דוקטור אושי שוהם קראוס.
קטע כלכלי, פרק מספר 12, מרקס חלק א', ביקורת הקפיטליזם. שלום לדוקטור יפתח גולדמן.
שלום אושי.
יפתח הוא מומחה למרקס, כתב מספר ספרים בפילוסופיה פוליטית, ואת המבוא למהדורה החדשה של הקפיטל של מרקס. יפתח מלמד במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין בירושלים.
נכון מאוד.
יפה. יפתח, מרקס ידוע כמבקר הגדול של הקפיטליזם. מה מפריע לו בעצם?
את זה אנחנו ננסה להסביר היום, אבל אושי ברשותך, לפני שאנחנו נתחיל עם המבקר הגדול של הקפיטליזם, אתה יודע, פילוסופים תמיד צריכים לסבך את העניינים, אנחנו נתחיל דווקא עם המנסח הגדול של התיאוריה הקפיטליסטית, שזה... שקדם למרקס בדור אחד, אתה הקדשת לו פודקאסט, אז אתה בוודאי יודע למי אני מתכוון.
אדם סמית.
אדם סמית הגדול. Okay. אדם סמית הגדול. ונגיד רגע על האופן שבו אדם סמית, נגיד משהו על האופן שבו אדם סמית מבין את הקפיטליזם, כדי להציג על בסיס הדברים האלה את הביקורת של מרקס. ובכן, אדם סמית בפרק המפורסם שלו על עושר האומות, מתאר את הקפיטליזם בשני תיאורים שאני רוצה לומר בעקבות מרקס, שני תיאורים שאינם מתיישבים האחד עם השני, שני תיאורים שיש בתוכם סתירה פנימית. בפרק הראשון הוא מתאר בהתלהבות גדולה ומוצדקת את מפעל הסיכות. אותו מפעל סיכות שבעזרת אוטומציה, מיכון, חלוקת עבודה חברתית, סרט נע של ייצור, מאפשר לייצר הרבה 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 יותר סיכות בפחות השקעה של אנרגיה אנושית.
אדם סמית, אנחנו מדברים על
אדם סמית. אנחנו עדיין עם אדם סמית. עם אדם סמית. ואדם סמית אומר, הנה חלוקת העבודה. חלוקת העבודה מאפשרת לנו להגיע לשמיים מבחינת התפוקות. בפרק השני של אותו ספר, אדם סמית מנסה להסביר את ההיבט העקרוני הפילוסופי של חלוקת העבודה, ואז הוא מתאר לנו חלוקת עבודה שבה איזה כפר קדמוני כזה מתחלק לאחד שמייצר בגדים, ואחד שהולך לצוד ציד, ואחד שמייצר את החיצים שאיתם הצייד יצוד את הציד, והם מחליפים ביניהם את התוצרים השלמים שכל אחד מהם עשה. זה שייצר חיצים, נותן חיצים לזה שהולך לצוד צייד. זה שהולך לצוד צייד, נותן סטייקים לזה שייצר את החיצים. והנה אומר אדם סמית, זוהי חלוקת העבודה. כך העסק הזה עובד. אבל כשאנחנו מסתכלים בחזרה אל מפעל הסיכות, אנחנו רואים שהאנשים ששותפים לייצור של הסיכה, לא מחליפים ביניהם סחורות. אף אחד מהם לא מחזיק איזשהו מוצר שאותו הוא יכול לתת לחבר שלו ולקבל מוצר בתמורה. מי שלמשל רק אחראי הליטוש, החוד של הסיכה, עדיין אין לו סיכה, יש לו רק טייל מחודד. ומי שמרכיב את הראש, גם הוא אין לו סיכה, יש לו רק ראש של סיכה מורכב על גבי טייל. ויתרה מזאת, אף אחד מהם לא מחזיק בשום שלב משהו ששייך לו. נכון? הפועל במפעל סיכות, או במאפייה מודרנית, או בכל מפעל מודרני, הפועל הוא לא הבעלים של הדבר שאותו הוא עושה. אז הוא בוודאי לא יכול להחליף את זה במשהו אחר. זאת אומרת, האופן שבו אדם סמית מתאר את חלוקת העבודה, כאשר הוא דן בה באופן עקרוני, לא מתיישב עם חלוקת העבודה, כפי שהיא מופיעה במפעל מודרני, במקום עבודה מודרני, שמפצל את חלוקה, או שמכניס את חלוקת העבודה, אל תוך הייצור של המוצר עצמו. זה כבר לא חלוקת עבודה שאחד מייצר מעיל ואחד מייצר כובע, אלא זה חלוקת העבודה בייצורו של המעיל. וכאן צריך הסבר אחר לגמרי.
למה זה חשוב?
בדיוק זה העניין. למה זה חשוב? כי אם אנחנו במפעל מודרני, הרי שהעובדים במפעל הזה לא מחליפים ביניהם מוצרים, נכון. כפי שסיכמנו. מה הם מחליפים ביניהם? או נשאל את זה אחרת. מה מוכר הפועל המודרני? אם כדי לקנות משהו, אתה צריך להיות מסוגל למכור משהו. כדי לקנות מעיל, אתה צריך להיות מסוגל למכור כובע. מה מוכר הפועל המודרני? זו השאלה שאיתה מרקס יוצא לדרך. מה הוא מוכר?
אוקיי, אז בוא נראה. אני בא למפעל, יש את כל הציוד שם.
כן.
אני עובד.
כן.
אז אני מוכר עבודה.
מה אתה? אתה מוכר עבודה. מרקס מתחיל מהביטוי מכירת עבודה, אחר כך מהר למדי הוא מדייק את זה ואומר, אתה מוכר את כוח עבודתך. אותו דבר שהפועל המודרני מוכר, זה לא מוצר. זה לא סחורה. זה כוח עבודה. את כוח העבודה שלו הוא מעביר לאדם אחר. במקרה הזה, לבעלים שמרקס קרא לו הקפיטליסט. הסיטואציה המיוחדת הזאת שבו הפועל המודרני מוכר את כוח עבודתו, משנה את חוקי המשחק גם ביחס לאותו קפיטליזם מופשט שאדם סמית חשב שהוא מתאר נכון, אבל גם ביחס לכל דפוס ייצור קודם שהיה נהוג בעולם באופן ממשי. אם נסתכל למשל על העבדות, העבד לא מוכר את כוח העבודה שלו לאדון.
מה הוא מוכר?
הוא לא מוכר כלום, הוא רכוש.
אה, נכון.
אבל הפועל המודרני הוא אדם חופשי, וכאדם חופשי אי אפשר להתייחס אליו כאל רכוש. כאדם חופשי הוא הבעלים של אישיותו, של גופו, וכפועל יוצא מכך, הוא הבעלים של כוח עבודתו.
אבל מה הבעיה שהוא מוכר את כוח עבודתו?
יפה, זו בדיוק השאלה. מה משנה או באיזה אופן משתנה המשוואה שלנו כאשר הרוב המכריע של האנשים לא מוכרים בשוק מוצרים, אלא מוכרים בשוק את כוח עבודתם. אז זה מייצר כמה דברים, ונאמר, נשלים ונאמר עוד לפני שנפרט את הדברים האלה, שגם בזמנו של אדם סמית, ואפילו בזמנו של מרקס, 50 שנה מאוחר יותר, 70 שנה מאוחר יותר.
על מתי אנחנו מדברים אפילו, לא
אוקיי,
אמרנו.
אדם, נכון, אדם סמית סוף המאה ה-18, מרקס אמצע המאה ה-19.
אוקיי, אוקיי, תמשיך.
אז גם בזמנו של סמית ואפילו בזמנו של מרקס, עדיין רוב הפועלים, רוב העובדים, הם לא עובדים שכירים. אלא שגם סמית וגם מרקס מסתכלים קדימה, עושים אקסטרפולציה. הם בעיקר עיקרים, זעירים, אוקיי? לפעמים הם בעלי מלאכה. לפעמים הם ספקי שירותים, כן, ספרים עצמאיים או נגרים עצמאיים, אבל הרוב הם חקלאים, עיקרים, אוקיי? אבל שניהם, שני הענקים האלה, סמית ומרקס, מסתכלים קדימה, למרקס זה יותר קל מאשר לסמית, כי הוא נמצא בכל זאת יותר קדימה על ציר הזמן, ורואים לאן העסק מתקדם. ורואים שיש נהירה מהכפר אל העיר, הכפרים מתרוקנים, הערים מתמלאות, ודפוס התעסוקה החדש של העובד השכיר, מחליף את כל מה שהכרנו קודם, את השוליות ואת המנופקטורה, וכל מיני תצורות טרום מודרניות של תעסוקה, והנה, הרוב של העובדים, יהיו בקרוב מאוד עובדים שכירים, את זה מרקס יודע, ואנחנו רואים היום במשק מודרני,
שצדק.
משק מודרני, נכון, סוג של 90% מהעובדים, הם עובדים שכירים, 90% מהעובדים.
שעכשיו זה משתנה, אבל זה לא רלוונטי.
אוקיי, נכון, אנחנו עדיין לא, זה בפודקאסט אחר שלך, אתה מדבר על ההיסטוריה של העתיד, אנחנו עדיין בהיסטוריה של העבר.
נכון.
אז אין לנו ברירה אלא לומר, במאה ה-20, זה הדפוס הדומיננטי, הרבה מעל 80% מהאוכלוסייה הם עובדים שכירים. ובכן, העובד השכיר מוכר את כוח עבודתו.
ושאלנו מה הבעיה עם זה.
מה הבעיה עם זה? מה זה יוצר? אוקיי? אז כמה דברים. קודם כל, זוהי עבודה מנוכרת. וזה ביטוי שמרקס משתמש בו. הוא לוקח את המושג הפילוסופי ניכור, ומכיל אותו על עולם העבודה.
אז מה זה ניכור?
מה זה ניכור? ניכור, על פי מרקס ועל פי אחרים, הגל, ניכור זה להתייחס כאל דבר זר, אל משהו שהוא בעצם לא זר לך.
תסביר, תדגים.
אני אדגים. אני הולך ברחוב בתל אביב, וחולף על פני עשרות רבות של אנשים, ומבטי לא נתקל במבטם, ואני לא אומר להם אפילו שלום, והם לא אומרים לי שלום, וזה בסדר גמור, כי אנחנו אנשים זרים. זוהי זרות. עכשיו אני הולך באותו רחוב, וחולף על פניך. המאזינים לא יודעים, אבל נספר להם שאני ואתה מכירים כבר מעל 25 שנה, ביחסי חברות, ואני חולף על פניך ועושה בדיוק אותו דבר. לא מרים מבט, לא אומר לך שלום.
זה ניכור?
זה התנכרות.
התנכרות.
התנכרות. אני מתייחס אליך כאל זר למרות שאני יודע היטב שאתה אינך זר.
ובעבודה, איך זה בא לידי
ביטוי? בוא ניקח את זה לעבודה המנוכרת. Okay. מרקס אומר, הכוחות, אני אגיד כמה מרקס בדרך כלל נזהר מסופרלטיבים גבוהים, אני ארשה לעצמי, הכוחות הנשגבים ביותר של האדם, כוחות היצירה, הבריאה, היכולת שלו לשנות משהו בעולם, לקחת חתיכת חומר ולשנות את צורתה.
לפסל, להצמיח שדה חדש.
או לעשות סיכה, או לקחת חתיכת טייל ולהפוך אותה לסיכה. את הכוחות האלה, האדם מנקר מעצמו ומעמידם ברשותו של אחר. כלומר, הוא לא אדון לעצמו כאשר הוא מפעיל את הכוחות האלה, אלא הוא פקוד של אדם אחר, של הקפיטליסט, שהרי הקפיטליסט קנה את כוח העבודה הזה, ומעטה כוח העבודה הזה לא שייך לבעליו הראשון הפועל, אלא שייך לקפיטליסט. כלומר, אותה טענה נשגבת של הפילוסופיה הליברלית שאמרה, האדם הוא בן חורין והוא אדון לעצמו, אדון לעצמו, כלומר, הוא יכול, וכנראה גם צריך, למכור את האדנות הזאת ולהעביר את עצמו לרשותו של אחר.
להזכיר חלקים ממנו.
להזכיר חלקים מאישיותו. מצוין, הוא לא עבד, לא מוכרים אותו, אלא הוא מוכר את עצמו, וגם הוא לא מוכר את עצמו 100% מהזמן, אלא רק 10 שעות ביום, או 12 שעות ביום, או בעידנים יותר מתוקנים כמו זה שאנחנו חיים, אולי 8 שעות ביום, אבל מה הוא עושה בשעות האלה? אלה השעות שבהם הוא יצרני, יוצר, יצירתי, פעיל, בשעות האלה הוא ברשותו של אחר. מתי נשאר לו להיות ברשות עצמו? כאשר הוא צרכני וסביל, אוכל, שוטה, סובה, שוגל, בשעות האלה הוא ברשות עצמו. מרקס אומר, את הפונקציות הבהמיות שלנו, אנחנו עושים כבני אדם חופשיים. את הפונקציות האנושיות שלנו, אנחנו מבצעים כבהמות נתונות לשלטונו של אחר.
אני רק שם אצבע על משהו, כי אני לא חושב שכדאי להיכנס אליו. נראה לי שבימינו זה שונה. נראה לי שבימינו חלק גדול אולי, אולי אני טועה, מאיתנו, השכירים, עושים עבודה יצירתית שמפתחת אותנו ומקדמת אותנו בזמן שאנחנו שכירים, ואנחנו יכולים לפרוח בשכירות הזאת, אבל אנחנו לא רוצים, אני חושב, להתווכח או לדון על מרקס עכשיו, אלא ללמוד את מרקס ובאמת להכיר את הבייסיק שלו.
כן, השאלה שלך פותחת בפנינו, מציבה בפנינו שאלה שאנחנו צריכים להחליט בה, משום שאם אנחנו רוצים לשאול את השאלה עד כמה כל התיאור הזה רלוונטי להיום, אנחנו באמת צריכים להתחיל להידרש לדברים האלה.
ולא נעשה את זה.
וגם אז אולי הייתי אומר לך, האומנם אנחנו ברשות עצמנו, שאנחנו עובדים שכירים יצירתיים בתחום ההייטק, אולי עדיין מישהו מכתיב לנו מה לעשות ומה לא לעשות, אולי עדיין אנחנו מפתחים משהו שנראה לנו מופלא וגאוני, אבל מנהל המשמרת אומר, תעזוב, אין לנו אינטרס לפתח את המוצר הזה, ואז אנחנו נמצאים, מאבדים את היצירתיות הזאת.
נכון.
אבל קל לי להיפטר מהחידה הקשה הזאת, או להשאיר אותה לפודקאסט בעתיד, ולומר, מרקס מתאר קפיטליזם של המאה ה-19.
אז בואו נלמד את הבסיס של מרקס, באמת.
אז נחזור לפועל שבאמת היה בהמת המסע של הקפיטליזם, באמצע סוף המאה ה-19. היבט נוסף בעייתי של מכירת כוח העבודה, זה שזה מייצר בין הפועל למעסיק יחסים פוליטיים מטיבם, יחסים של אדנות, של שליטה בתהליך העבודה. אם כנגר עצמאי ייצרתי כיסא ומחרתי אותו לך, ואתה כחיית עצמאי ייצרת מעיל ונתת אותו לי, הרי שאני עכשיו יכול לעשות במעיל מה שאני רוצה, מבלי שזה ישפיע עליך, אתה כבר גמרת לעשות את המעיל, אתה כבר לא שם. אני יכול לקחת את המעיל הזה ולהרביץ לו ולחתוך אותו, אתה לא תדע מזה.
אוקיי.
אבל, את כוח העבודה אי אפשר למכור בנפרד מהאישיות. אתה לוקח את כוח העבודה שלך איתך ומביא אותו אל המפעל. בעצם כוח העבודה דומה יותר לשירות מאשר למוצר. ולכן, תהליך העבודה הוא תהליך שבו יש מפקד ויש פקוד. זאת אומרת, ביני הפועל לבינך הקפיטליסט, יש עכשיו יחסים פוליטיים של שליטה. באותם 8 שעות שבהם אני עובד שלך, כוח עבודתי שייך לך, אתה אומר לי מה לעשות. מה שיודע כל ילד להגיד, כן, איך ילדים מתארים אוטונומיה, מה הביטוי הילדותי המדויק כל כך לתיאור אוטונומיה, אני מחליט על עצמי, אוקיי? בזמן העבודה שלך, אתה לא מחליט על עצמך.
זה פשוט נראה לנו, אבל כל כך מובן מאליו, שאני כאילו לא מבין מה הבעיה, אבל אולי לא כדאי ללכת לזה עכשיו.
ייחודו של מרקס הוא שניים. א', הוא פילוסוף, ופילוסופים יודעים להסתכל על המובן מאליו ולשאול האם הוא מובן מאליו. שתיים, הוא חי בתקופה מופלאה, שבה הדברים האלה מתעצבים, אבל עדיין לא הפכו להיות מובנים אליהם. ולכן הוא יכול לראות מה שאנחנו אולי יותר קשה לנו לראות. בעניין הזה הוא היה בר מזל. זאת אומרת, זה לא מספיק להיות מאוד חכם, צריך גם לקבל את הנסיבות ההיסטוריות המתאימות. הוא חי בתקופה שאפשרה לו, ולא רק לו, לראות את הקפיטליזם באור חדש, נוצץ. עכשיו זה יצא מהאריזה, במרכאות. אני רוצה להגיע עכשיו להיבט השלישי שלדעת מרקס הוא החשוב והחמור ביותר של אותה מערכת יחסים. וזה הדבר שמרקס קרא לו ניצול. הכלכלה הקפיטליסטית היא כלכלה נצלנית, או במילים פשוטות, הקפיטליסט מנצל את הפועל, כלומר משלם לו בעבור כוח העבודה פחות מכפי ערכו של כוח העבודה הזה. אם הפועל בעבודתו מייצר עבור הקפיטליסט, נניח, ביום עבודה 10 שקלים, נשאיר את זה מופשט לחלוטין לצורך הדוגמה, אם כוח עבודתו של הפועל מייצר לקפיטליסט 10 שקלים, כמה שקלים הקפיטליסט ישלם לפועל?
7.
איזשהו מספר של פחות, שהוא פחות מ-10, נכון? 5, 6, 7, 8. זאת אומרת, הסחורה הזאת, כוח עבודה, לעולם משולמת פחות מכפי ערכה. כאשר היינו בכפר הקדום ואני ייצרתי כובע ואתה ייצרת מעיל, יכולנו להחליף סחורות כפי ערכן. אבל אז לא היה נוצר רווח. אם לי היו 3 כובעים, אחד, ייצרתי 3 כובעים, אחד מהם חבשתי, אחד נתתי לך תמורת חולצה, ואחד נתתי לשכני האחר תמורת מעיל. לא היה לי מזה רווח, היה לי עכשיו רק מעיל, חולצה וכובע. הקפיטליסט קונה כוח עבודה ששווה 10 שקלים, מייצר 10 שקלים, ומשלם עבורו רק 7 שקלים. הנה נוצר הרווח. הרווח הזה, מרקס קורא לזה עודף ערך, או ערך עודף, או עודף תוצר, אפשר למצוא לקרוא את זה בכל מיני שמות, זהו הרווח של הקפיטליסט. זה מה שמאפשר לקפיטליסט לצבור, והרווח הזה יש לו תכונה של כדור שלג. כי עכשיו אותו אפשר להשקיע מחדש בייצור, לזכור פועלים חדשים, להרוויח גם מהם עודף תוצר, והנה נוצר כדור השלג, שבימינו הוא הרבה 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 יותר, בימינו הוא כבר לא כדור שלג, הוא הר ענק מושלג של רווחים, שהופקו בעצם מעבודת פועלים, ששילמו עליה פחות מכפי ערכה.
אני לא יכול להתאפק, ובכל זאת אני רוצה לשאול,
כן.
למרות שאמרנו שנלמד מרקס בסיסי, בלי התערבות, נניח שהתגלה מנגנון, שפועל כמו שאתה מתאר, אבל בבהלך של 100, 200 או 10, 20, בהדרגה, במהלך ההיסטוריה, הוא מצליח להעלות את רמת החיים, גם של הפועל וגם של הקפיטליסט, שפחות אנשים מתים, שאנשים חיים יותר ברווחה, שהבתים שלהם יותר נוחים, וכולי וכולי, למה זה בעיה, למה זה כל כך נורא?
אני אנסה לענות על השאלה הזאת, למרות ששוב אנחנו חורגים קצת מההגדרות המקוריות של מה שרצינו להשיג, אבל זה חשוב, וזה מהותי. רמת חייהם של הפועלים השתפרה, ב-200 השנה או 300 השנה של הקפיטליזם. אי אפשר להכחיש את העניין הזה. האם היא השתפרה ככל שהיא יכולה הייתה להשתפר? האם הרווחים האדירים שהקפיטליזם מייצר, מנוצלים כל הזמן כדי לשפר את רמת החיים, כדי לייצר מוצרים טובים יותר, נעימים יותר, אולי כדי לקצר את שבוע העבודה, ולעבוד פחות שעות ביום עבודה, או שמה הקפיטליזם כל הזמן מכוון להגדלת הרווח. לפעמים מגדילים את הרווח על ידי שיפור רמת החיים של הפועלים, לפעמים מגדילים את הרווח על ידי ייצור כלי משחית, על ידי ייצור חומרים רעילים, על ידי השמדתן של תרופות מצילות חיים, משום שהן מצילות חיים, וחברות תרופות רוצות להמשיך ולשווק את התרופה מעריכת החיים, שיתרונה הוא רק שהיא רווחית יותר. האם הכלכלה כולה רתומה לייצור רווחה, או שהיא רתומה לייצור רווח, והרווחה שהיא מקנה היא רק תוצר לוואי, או לכל היותר אמצעי להשגתו של רווח? זו בעצם השאלה כשמתרגמים אותה למושגי ימינו. במושגי מרקס, בימי מרקס, השאלה הרבה יותר פשוטה. הפועלים חיים בדירות מרתף של חדר וחצי, כבהמות, כמעט כמו בהמות, אוקיי? אבל לצורך השאלה שלך, תרגמתי את זה למונחים מודרניים. אם תרשה לי לחזור שנייה למרקס ו... להביא את הטענה הזאת, או את הביקורת של הקפיטליזם שלו, לא אל סיומה, כי מרקס כתב על זה עמודים על עמודים, אבל להביא את הדיון שלנו אל איזה נקודת סיום, מרקס שואל את השאלה, אז מדוע הפועלים מסכימים? למה הפועלים מוכרים את כוח עבודתם? למה הם מוכרים את כוח עבודתם בפחות מכפי ערכו? למה הם נותנים שינצלו אותם, שינקרו אותם, שישעבדו אותם?
אולי כי לא הייתה, לא הייתה להם ברירה אחרת?
והתשובה היא, כי לא הייתה להם ברירה. מה חסר להם על מנת שיוכלו להפעיל את כוח עבודתם בעצמם, ולא יצטרכו למכור אותו לזולת?
כלי עבודה.
אמצעי הייצור. כלי עבודה, חומרי גלם, דלק, בעצם אלה 3 הדברים החשובים.
וזה מה שיש לקפיטליסט.
אדמה, מכונות, חומרי גלם ודלק. למרקס קורא לכל אלה ביחד אמצעי ייצור. זה מה שיש לקפיטליסט. בזכות הבעלות הפרטית על אמצעי ייצור, יכול הקפיטליסט לרתום את העובדים לעשיית הרווח עבורו. אומר מרקס, בואו נבטל את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור, ויחד איתה ביטלנו גם את הקפיטליזם.
יפתח, פרומו, בפרק הבא, בחלק ב' של הפודקאסטים שלנו על מרקס, על מה תדבר?
בדיוק על הנקודה הזאת, איך מבטלים את הבעלות הפרטית על אמצעי הייצור? זה הדבר שמרקס קרא לו מהפכה.
וואי, אני רואה שאני אצטרך לשתוק הרבה ולהתחלחל בשקט. ובכל זאת, יפתח, איך משיגים אותך המאזינים שרוצים?
אפשר תמיד לשלוח לי אימייל, כתובת האימייל שלי קצת ארוכה, אני מתנצל מראש, yiftahgoldman, שזה יפתח קולדמן, @gmail.com, או להיכנס לאתר האינטרנט שלי, גם שם אפשר למצוא את הכתובת. הכתובת של אתר האינטרנט היא ygoldman.org.
ניפגש בפרק הבא.
ניפגש.
תוכלו להשיג אותי ב-ushi@ushi.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898-322, אבל וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, להתראות בפרקים הבאים.